קראנו השבת את פרשת אמור. המדרש בתחילת פרשת אמור, כתוב אמור ואמרת, אז המדרש עושה קצת בדיבור, בכוח הדיבור, ופותח המדרש ואומר, רבי תנחום ברבי חנינאי פתח אמרות השם, אמרות טהורות. שואל המדרש, אמרות השם, אמרות טהורות? אמרות בשר ודם אינם אמרות טהורות? הוא משיב, בנוהג שבעולם, מלך בשר ודם נכנס למדינה, כל בני המדינה מקלסין אותו, וערב לו כילוסן. אמר להם, למחר אני בונה לכם דימוסאות ומרחצאות, למחר אני מכניס לכם אמה של מים, ישן ולא עמד. כל ההבטחות שלו נתבטלו. אחד הם אמירותיו, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא והשם אלוקים אמת. אז יש לי כל אמירה שלמה, אמירה שהיא בטוחה, זה אמירה אלוקית. צריך להיות אמיתי כל אחד לפי מה שאפשר, כמובן הבטחות, לא תלוי בידי אדם, אבל כאילו... המדרש אומר לנו, אמרות צריכות להיות אמרות אמיתיות. מוסיף המדרש ואומר עוד. רבי יהודן בשם רבי יוחנן ורבי ברכיה בשם רבי לזר ורבי יעקב דכפר חנין ואמר לה בשם רבי יושע בן לוי, מצינו שיקם הקדוש ברוך הוא חמש אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו, שנאמר מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה. ובמקום אחר יקם שתיים שלוש תיבות בתורה, כדי שלא להוציא דבר של טומאה מתוך פיו. הדאו דכתיב, ומן הבהמה אשר לא טהורה, אשר טמאה היא, אינו אומר, אלא אשר לא טהורה. כלומר, אמרות השם אמרות טהורות. אמרות השם אמיתיות, אמרות השם לשון נקייה. צריך לדבר בלשון נקייה. דבר השלישי, צריך לדבר רק דברים נכונים, חס וחלילה לא לדבר לשון הרע. כלומר, הדברים צריכים להיות אמיתיים, הסגנון צריך להיות יפה וטוב, והתוכן צריך להיות גם כן תוכן טוב, לא לדבר חס וחלילה לשון הרע. וכאן יש עריכות גדולה מאוד בדברי המדרש על הצורך בזהירות בלשון. אני רוצה כאן להביא, היות ואנחנו עכשיו בל"ג בעומר, אנחנו רוצה להביא כאן משהו מפרשת השבוע על עניינו של הדיבור. אבל אני אתחיל מהתחלת העניין. הזוהר אומר שבכל דבר ודבר צריך לדעת שיש לו השפעות בעולמות עליונים, לא רק פה בעולם הזה, וצריך לעשות מעשים כאן, וזה משפיע על למעלה. אומר לשונו של הזוהר בתרגום כמובן, בכל דבר צריכים לעשות מעשה למטה כדי לעורר למעלה, ופרשה זו מוכיחה בהדלקת נרות וקטורת הסמים. כלומר, התפקיד של הדלקת נרות וקטורת הסמים, שכתוב שמן וקטורת ישמח לב, האור והריח הם עושים מצב רוח טוב, הם משמחים את הלב. כי במעשה, והשמחה היא למעלה ולמטה, כי במעשה הדלקת הנרות והכתרת הקטורת נמצאת שמחה למעלה ולמטה, והתקשרות יחד כראוי. אמר רבי יהודה, מזבח שלמטה מעורר מזבח שלמעלה. כהן שלמטה מעורר כהן שלמעלה. רבי יוסי ורבי יצחק הלכו בדרך. אמר רבי יוסי, כתוב, וקראת לשבת עונג ולקדוש השם מכובד. וכיבדתו מעשות דרכיך יפה. עד כאן הפסוק מובן. אבל ממצוא חפצך ודבר דבר, מהו? ומה חיסרון אם מדבר דבר? כלומר, לשון הפסוק שאדם צריך לברור את דיבורו, ולא כל דיבור אפשר לדבר בשבת. בשבת צריכים לדבר דברי קודש. לא דברי חולין. אמר לו, אז הוא שואל, מה, האם זה חשוב מה מדברים? מה, הרי דיבור זה רק דיבור, כן? זה לא משמעות, אין לזה משמעות כל כך. אמר לו, ודאי יש חיסרון, כי אין לך מילה ומילה שיוצאת מפי אדם, שאין לה קול, ועולה למעלה, ומעורר מילה אחרת למעלה. ואם מדבר דברי חול ביום הקדוש, הוא חיסרון למעלה. והקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל שואלים מי הוא זה שרוצה להפריד הזיווג שלנו. כלומר, כאילו השפע האלוקי, אם מדברים דברי חול, הוא פוגם בקדושתה של השבת, ואין השראה ואין שפע אלוקי. והלשון של הזוהר, והעתיק הקדיש, אינו שורה ואינו שורה בחול. וממשיך, הדיבור שאדם מדבר, בוקע אווירים, הוא רקיעין, ועולה למעלה, הוא מעורר דיבור אחר. ועל כן, ממצוא חפצך ודבר דבר. ומי שאומר, מי שמעורר דיבור קדוש מפיו, הדיבור של תורה עולה למעלה, הוא מעורר קדושת מלך עליון, ומתעטרים בראשו, ונמצא שמחה למעלה ולמטה. כלומר, כוח הדיבור הוא כוח גדול שהוא פועל, כוח המעשה, והדיבור בעצם הכל, כל המסף של האדם עולים למעלה. זה מה שמלמד אותנו הזוהר. תוכן של הדברים, יש לו זה השפעה בעולמות עליונים. יש לו השפעה על עתיד ועל העבר. מעשיו של אדם הם לא מעשים קטנים חיצוניים כמו שאדם רואה, וזה משפיע רק לפי מה שנראה, אלא יש לזה השפעות גדולות עליונות. זה פתיחה של הפרשה שלנו, אמור ואמרת. המשך הפרשה, תורה מדריכה את הכהנים, צריכים לגשת אל הקודש בטהרה, צריכים בלי מומים, שלא יהיו מומים לכהנים ושלא יהיו מומים לקורבנות. כלומר, עבודת השם צריכה לעשות בשלימות גדולה. לא רק בשלימות הגוף, גם בשלימות הרוח. מכל הבחינות. אדם ניגע, אנחנו היום לא מקריבים קורבנות, אבל אנחנו מתפללים. כמו שהכהנים היו עושים עבודת הקורבנות, אנחנו תפילות כנגד קורבנות תקנו. ניגשים לתפילה, אז צריכים לגשת בלי מומים, עם בהירות, עם גישה, של התארות, ואת התפילה צריכים לעשות גם כן בלי מומים. עבודת השם צריכה לעשות בשלימות. אני התעוררתי מכאן קצת לאיזה נקודה. תורה אומרת שכהן בעל מום הוא לא יכול לעבוד עבודה. איזה מום? זה יכול להיות מום שלא מפריע לו לעבוד. אבל זה לא יפה. השפה נחתכה. הוא עשה עגיל בתנוך אוזנו באיזה מקום שזה נמום, ועכשיו הוא עשה תשובה, ויתר על העגיל הזה שעשה לו חור שם באוזן, האוזן פגומה, הוא נפסל לכהונה. יש אנשים שנולדו עם איזה מום, והיום אסור להדיר את אנשים שיש להם קשיים, אדרמה, כל אלה שנכים וקשיים, צריכים לשתף אותם, להיות בטוח כמו כולם, למה לפגוע בהם, להעליב אותם, שהם לא יהיו יעשו את העבודה כמו שכולם עושים את העבודה? צריך שוויון. תורה מלמדת אותנו שהמטרה של עבודת השם זה לא בשביל שאנשים ירגישו טוב, זה להופיע את הגדולה האלוקית בעולם. וכדי להופיע את הגדולה האלוקית בעולם, עבודת השם צריכה לעשות בשיא השלימות, בצורה הכי הכי טובה והכי מושלמת שאפשר. אני אתן לכם כמה דוגמאות מעשיות שנוגעות לחיים. אמרנו שעבודת הקורבנות כנגדה זה התפילות, הם התפילות. אז אם מבחינה חברתית, אז יש מקום לתת לכל אחד לגשת לפני עמוד, מי שיש לו קול יפה, מי שלא לא קול יפה, מי שמזייף, מי ש... לשתף את כולם, ככה זה יפה, נכון? זה לא להדיר אנשים שפחות מתפללים יפה וכדומה, או כדומה, לקרוא בתורה. אז זה תלוי מה התפקיד של התפילה. אם התפקיד של התפילה זה לעשות לכולם הרגשות טובות, ועבודת החסד כאן, אז באמת אינה חינמי. אבל אם התפקיד של התפילה זה, כעת עכשיו אנחנו עומדים לפני ריבונו של עולם, וצריכים לעשות את התפילה הכי יפה שתהיה, יפה, אז שליח הציבור, הקורא בתורה, אנשים שעוסקים בתפקידים האלה, הם צריכים להיות, לעשות את זה בצורה הכי מושלמת. שאלו אותי בבית הכנסת, באיזה ספר תורה לקרוא? אחד הביא איזה ספר תורה ישן, מאוד מבקש שיקראו בספר הזה. אמרתי, מצד עבודת השם צריכים לקרוא בספר המהודר. ככה זה, אם אין, אז קוראים בפחות. אבל לכתחילה לעשות לפי כל מיני איזה שיקולים שלא, לא לטובת המגמה שזה עניינה של התפילה. כלומר, אנחנו... יש לנו אידיאל, יש לנו מטרה, ואנחנו למען המטרה, ולא אנחנו לוקחים את כל עבודת השם בשביל שיהיה לנו חוויה, נעים, מילות חסד, שיקולים נוספים. מילות חסד צריך לעשות, מאוד מאוד צריך לעשות. גם הפרשה שלנו מדברת אפילו לרחם על בעלי חיים, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. זה נושא בפני עצמו. זה ודאי שצריך לעשות מילות חסד ולהיות טוב לכל אחד ואחד, אבל כל אחד לא צריך שהוא יעשה מה שלא המתאים שלו, מה שלא התפקיד שלו. צריך לתת לו את כל אחד במקומו, ולכל אחד יש תפקיד. מי שלא יכול, מי שיש לו בלמום, כהן לא יכול, בלמום, יש לו תפקידים אחרים. כל אחד ואחד יש לו תפקידים אחרים, צריך לשמוח בכל אחד בתפקידים שלו. פעם אחת, היה פה ילד אחד שהוא נולד עם מום, ולא היה בר דעת, על סף, לא בר... אבל בכל זאת, לפני הבר מצווה, אבא שלו רצה שהוא ילמד לקרוא בתורה. והוא למד את הפרשייה, זה יצא לא כל כך פשוט, אבל... קרוב לקריאת התורה, לא בדיוק, ואלו אותו באיזה מקום שאלו אותו, זה לא היה, לא שאלו אותי. אחרי שנה הוא הגיע בשנה, יום ההולדת של הבר מצווה, היה באיזה מקום, כאן באחד הבתי כנסיות, ואבא שלו רצה שהוא יעלה עוד פעם, אז שאלו אותי. אמרתי, זה לא הסדר. קריאת התורה צריכה להיות שיבינו את המילים ושיקרא בר דעת. זה לא קריאת התורה. זה לא... גמילות חסד זה נושא בפני עצמו. זה לא שייך לסדר עבודת השם שלנו בתפילה. זה לא שייך. זה לא הסדר. אני חושב שצריך מאוד לנהוג יפה במי שיש לו קשיים, ומי שאין לו דעת מאוד מאוד לעודד אותו, לפתח אותו במיטב שזה אפשר, אבל יעשה את התפקידים שהקדוש ברוך הוא יעד לו, לא יעשה דברים אחרים. רוצה שאנחנו נבין את הדבר הזה, הדור שלנו הוא הכלל למען הפרט, באופן קיצוני, לא ה... וזה מתבטא באופן חריף מאוד, עם קום המדינה זה היה להפך. כל הציבור היה למען, הפרטים למען הכלל, מוכנים למסור את הנפש, מוכנים לעשות, צריכים להקים מדינה, צריכים ליישב את ארץ ישראל. זה היה אולי גם כן קיצוני לצד השני. אז מה עכשיו כאילו ריאקציה לצד הפרט? דמוקרטיה, הפרט הוא עומד במרכז. צריך למצוא את האיזון. וזה בכל דבר צריך להיות איזון. ברור שצריך להיות לגמול חסד עם אנשים, ברור שכל יחיד ויחיד, אם יש לו קשיים, צריך כמה שאפשר לקרב אותו, לעודד אותו, ברור. ומצד שני, זה לא יכול להיות שזה יהיה על חשבון שדברים אחרים ייפגעו. צריך למצוא את האיזון הנכון בין שני הכתבים הללו. כששתי המגמות הן נכונות, אבל צריכות להיות שתיהן, ולא באופן חד צדדי. אנחנו ממשיכים הלאה בפרשה. פרשת המועדות, ובתוך פרשת המועדות, קורבן העומר, זה ענייני דיומא של עכשיו, ספירת העומר. והתורה אומרת לנו שיש איסור חדש עד יום הקרבת העומר, מחרת השבת. זה היום שבו מותר העומר. בזמן שבית המקדש היה קיים, הקורבן מתיר. בזמן שאין בית המקדש קיים ואין קורבן, היום מתיר. ולכאורה אני שואל את השאלה, אם היום מתיר בזמן שאין בית המקדש קיים, זאת אומרת שביום יש את הכוח הזה של התרה, אז במשמע צריכים את הקורבן? למה בזמן שבית המקדש קיים רק הקורבן מתיר, למה לא היום? כמו שלמאן דאמר שהיום מתיר מתחילתו, כן? אז למה גם בזמן שבית המקדש שקיים היום לא יתיר? אני רוצה עוד קצת להרחיב את השאלה. מה זה איסור חדש? האם מה שהתורה אסרה לנו, היא אמרה לנו עד היום הזה, עד מחרת השבת, עד יום הראשון של חול המועד של פסח, יש איסור חדש? הגיע בוקרו של יום, חדש מותר. או שרוצה לחקור, האם יש איסור עד אז, או יש יותר מכאן ואילך? מה פירוש הדבר? אני אסביר את החקירה. האם התורה, מה שאמרה, עד שמגיע היום הזה, אסור לאכול, וכשהגיע היום הזה לא קרה שום דבר חדש, רק פשוט האיסור פג, ואין יותר איסור, או שהיום הזה יוצר היתר לאכול, לאכול מן החדש. יש ביום הזה איזה סגולה, בזמן הזה הגיע הזמן שמותר. ואני רוצה להסביר את למה אני חושב שהיום הזה יכול להיות שיש בו משהו מיוחד, כי לשונה של התורה, עד עצם היום הזה, עד אביכם את עומר התנופה. כלומר, יש כאן עיצומו של יום. יש עצם היום הזה. בכל מקום שהתורה כותבת את עצם היום הזה, כוונת שיש ביום הזה איזה עצמיות, איזה ייחודיות, שיש לו איזה כוח מיוחד. זאת אומרת שכאילו היום יוצר לנו אפשרות לאכול מן החדש. וצריך באמת ליצור אפשרות. כמו שאנחנו יודעים שחכמים תקנו לנו ברכת הנהנה. וכל עוד שאדם לא נהנה, לא מברך, הוא לא יכול לאכול. כי להשם הארץ ומלואה. אבל אם אדם מברך, שמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. מה עושה ברכת הנהנים? ברכת הנהנים היא מתירה את האוכל. אבל איך היא מתירה את האוכל? איך היא מתירה לאכול? לפני כן אסור לאכול. כשאדם מכיר בזה ומבטאת את ההכרה שהכל שייך לקדוש ברוך הוא. אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. הוא כאילו ביטא את העניין הזה שהכל של ריבונו של עולם. אתה מכיר בזה, אתה יודע שעכשיו אתה הולך לקבל דבר של ריבונו של עולם, לאכול משולחנו של מקום, זה כרטיס כניסה לארוחה. אתה יכול להיכנס. קיבלת אישור. כי אתה יודע למה אתה בא. כן? אתם יודעים שרוצים, אדם רוצה לאכול בשולחנו של מקום, להשתתף בסעודה, צריך לקנות כרטיס. יש כנס בסעודה, קונים כרטיסים. כרטיס כניסה. אז זה ההכרה הזאת, שאדם יודע את הדבר הזה, ואדם מבטא את ההכרה הזאת, לא רק יודע בליבו, אלא מבטא ואומר את הברכה, היא מתירה לו. עצם היום הזה גם כן יש לו תפקיד. עצם היום הזה, זה יום של מחרת השבת, זה יום בתוך חג הפסח, למחרת היום הגדול הזה של זכר ליציאת מצרים, ביום שבו יצאנו ממצרים, בכל שנה ושנה, מתעורר עניינו של יום הזה, למחרת, בעוד איזה יום מיוחד, שיש לו עצמיות מיוחדת, ולכן גם יש בו קורבן, והקורבן הוא ביטוי לעצמיות של היום. הקורבן הוא לא יוצר את העצמיות של היום. הוא ביטוי, היום הזה קדוש ומביאים בו קורבן. כמו שביום טוב, היום קדוש, ולכן יש בו קורבנות. המבטאות את עניינו של יום. שבת, יש בו את כל המצוות של שבת, כולל קורבנות של שבת, מבטאות את עניינה של קדושת השבת. אז יש מוסף. קורבנות המוספים המיוחדים מבטאים את העניין. הם לא יוצרים את הקדושה, הם מבטאים את הקדושה. אולי הם גם מוסיפים קצת. אז עיצובו של יום, שהוא יום שבו, בזמן שבית המקדש קיים, מקריבים בו את הקורבן המיוחד של העומר, את המנחה והקורבן. היום הזה, ההתרוממות של היום הזה, מחברת אותנו עם הזכות, עם האפשרות, לאכול מהחדש של השנה החדשה. אם ככה, אם עיצומו של יום מחבר אותנו לזה, מרומם אותנו לזה, ומתיר, ועל פי זה מותר לנו לאכול מן החדש, אז למה בזמן שבית המקדש קיים, צריך לחכות עד שיקריבו את הקורבן? הרי אמרנו שהקורבן הוא לא יוצר את הקדושה, הוא מבטא את הקדושה. אז נראה לי לפרש, שבזמן שבית המקדש קיים, המציאות היא חדשה, היא אחרת לגמרי. השראת השכינה בארץ ישראל ובכל העולם כולו היא אחרת. אז צריך כרטיס נוסף, כרטיס כבוד, כדי לאכול מהתבואה החדשה. כלומר, בגלל הגודל של המצב הזה של בית המקדש קיים, אז גם השפע האלוקי הוא יותר קדוש. צריך קורבן שהוא ירומם אותנו כדי להיות ראויים לאכול מן החדש. הרב אומר שהיה מחלוקת, מסביר את המחלוקת בין הצדוקים ובין החכמים. הצדוקים אמרו מחרת השבת זה מחרת שבת בראשית. וחכמים אמרו, מחרת יום טוב. גם שבת, גם יום טוב נקרא שבת. אומר הרב שהצדוקים לא הבינו שיכול להיות דבר כזה שאפשר לקצור בשבת. אז לכן הם פירשו שמחרת השבת זה שבת בראשית, ויוצא שתמיד יום הקצירה הוא יהיה יום ראשון. ספרתם לכם ממחרת השבת, ממחרת שבת בראשית, אז אף פעם זה לא יצא בשבת. והחכמים, וזה הייתה נקודת המחלוקת. הם הבינו שקורבן בבית המקדש אפשר להקריב בשבת, אבל של הלכת לשדה, לקצור ולאסוף אחר כך, ואחר כך לטחון את זה, ואחר כך לפות את זה ולעשות את כל הפעולות ואחר כך להביא קורבן, לא צריכים בעצם לאפות, אבל להכין את זה שיהיה סולת, אז זה הם לא הבינו, זה דברים כאלה של חול, לא שייך שיהיו בשבת. חכמים באו ואמרו, שגם את החול אפשר לקדש. צריך להבין את הדבר הזה. זאת אומרת, זה יוצא מדברי החכמים, יוצא בנקודת המחלוקת הזאת, שאפשר שזה יקרה גם בשבת. אם פסח יוצא ביום שישי, אז בשבת קוצרים את העומר, קוצרים וגודשים ועושים את כל הפעולות, עד כדי שזה יהיה מתאים להביא ממנו את המנחה. לאמתך, שהקדושה יכולה גם את החול צריך לקדש. ואיזה סוג של חול? בעצם את כל התחלת העבודה של השדה, שהכל אחר כך נמשך ממנה במשך כל הקיץ. השעורים הם הנקצרים הראשונים, התבואה הראשונה שנקצרת, החיטה היא קצת יותר מאוחר, לקראת חג השבועות. אז זה הפתיחה, הפתיחה של כל עבודת ה... עבודה בשפע שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו, היא צריכה לעשות תחילתה של קודש. ראשית קצירכם מביאים לבית המקדש ומקריבים לשם. ונמשך מזה שכל מה שנמשך זה בעצם הכרה שהכל שלך לקדוש ברוך הוא, את הראשית אנחנו מביאים לו לבטא את הכל. וזה מרומם את כל עבודת השנה כולה. כמו שבכוונה במצוות, אז אם אדם מתכוון בתחילת עשיית המצווה, זה פועל על כל הזמן, משך הזמן של עשיית המצווה. גם בגט, כן, אם אדם כותב, כשאנחנו לומדים עכשיו גיטין, אדם התחיל לכתוב בכוונה, זה בסדר כבר. זה נחשב שכתב לשמה. ספר תורה. אז גם בעבודת השדה התחלנו לשם שמיים, הקצירה הראשונה היא מתחילה לשמו יתברך, כל עבודת השדה אחר כך מתרוממת ונעשית עבודה של קודש. ספירת העומר, למה אנחנו קוראים לזה ספירת העומר? ספר החינוך אומר בעצם הספירה היא לקראת יום חג השבועות. אז בעצם היה צריך לספור 49, 48, ספירה לאחור. אבל זה לא תקנו ככה, מכיוון שלהתחיל עם המון, עם כל כך הרבה זמן יש עוד לחכות, זה כאילו מתסכל. אז מתחילים אחד, שתיים, כך הוא מסביר. וכיוון אז תלו את זה בעומר, אבל בעצם עניינה של הספירה זה לקראת חג השבועות, להתכונן, לספור, עד שאנחנו מגיעים ליום הגדול הזה, יום מתן תורה. הר"ן, בסוף מסכת פסחים, הר"ן שואל, למה אנחנו אומרים על ספירת העומר? למה אנחנו אומרים לספור? כי כל מצווה שבגופו, שאף אחד אחר לא יכול לעשות במקומך, אז אתה צריך לברך בלמד, כמו שלמדנו במסכת פסחים. להניח תפילין, להתעטף בציצית, לא על. כאן היה צריך לספור, אחרי קידשנו מצוותיו וציוונו, לספור. ספירת העומר, לספור העומר, כן? לא על ספירת העומר. מסביר הר"ן, שמכיוון שהעומר כבר היה ביום הראשון, אז אנחנו כבר סופרים, כבר אחרי שכבר היה העומר. אז לכן, יותר נכון הלשון הזאת, על ספירת העומר. אילו היינו לקראת העומר, אם היו מקריבים את העומר בשבועות, אז היה מתאים להגיד, כלומר לספור, לעומר, לקראת העומר שמגיע. כך הוא מתרץ. אבל אני מבין מדבריו, שבעצם כל עניינה של ספירת העומר, היא קשורה עם העומר. לא כמו שאמר החינוך שהיא קשורה עם מתן תורה, אלא היא קשורה עם העומר. באופן בולט יותר זה אלה שנוהגים להגיד בעומר. היום כך וכך וכך, בעומר. אחד, יום אחד בעומר, יום ש... מה זה אומר בעומר? מה פירוש בעומר? כלומר, יש ספירה שאתה סופר לקראת משהו, ויש ספירה שאתה סופר בתוך הדברים. יש לך חבילה, ואתה סופר כמה יש לך בתוך החבילה. כן? בתוך זה. כלומר, אתה סופר את ימי העומר. עכשיו, כמה מתוך הימים עברו מתוך ימי העומר. העומר הוא העניין. ומה פירוש הדבר? אחרי שביארנו והתבוננו שהעומר זה מצווה מאוד מיוחדת במינה. בשבילה זה ישראל נכנסו לארץ. זה מצווה שהיא בעצם ראשיתה של כל המהלך הזה של עבודת השדה, של כל החדש הזה שעכשיו מותר, של השנה החדשה. המצווה הזאת היא מצווה שצריכים להתבונן בה, שצריכים להפנים אותה. ואנחנו סופרים בימי העומר עד שמגיעים לחג השבועות, ואולי זה גם מתאים לפי מה שהמקובלים סידרו לנו, שמתחילים לספור, ולפי המידות, כל שבוע מידה נוספת, מתחילים מהמידה הגבוהה, ומסיימים במידה התחתונה. זאת אומרת שבעצם התחלנו, העומר זה השיא, ועכשיו לאט לאט אנחנו כאילו משלשלים את ההופעה הזאת, את שלמות ההופעה של כל הימים. זאת אומרת, המצווה הזאת היא מצווה כזאת שצריך להפנים אותה. והספירה הזאת היא קשורה עם העומר. אחרי שאתה בנית לך בניין שלם של הכרה, של כל הצד המעשי של העולם, העבודה, זה הכל מת השם, אתה יכול לעלות לעוד מדרגה. אתה יכול לעלות למדרגה הזאת של מתן תורה. הימים האלה של ספירת העומר הם ימים קדושים. משום מה, במשך הדורות, יירה מה שיירה, והם כאילו נעשו לנו לימי אבל. אני אומר כאילו, כי בעצם יש להם צד עליון. צד עליון שמחבר בין פסח לשבועות, מין חול המועד כזה ארוך, ושבועות הוא עצרת, הוא בעצם הסיום של פסח. והימים האלה, ימי ביניים, ימים עם קדושה מיוחדת. בגלל שיש בהם קדושה מיוחדת, כאן צריכים זהירות מיוחדת. ויכול להיות גם, אם אין את מלוא הזהירות, יכול להיות שיקרה מה שקרה. אבל בעצם עניינם של הימים האלה זה ימים גדולים. ימים ייחודיים. לכל יום יש את הייחודיות שלו. הספירה שאנחנו סופרים, ספירה כפולה, שבועות וימים, שבע שבועות, וספירת הימים. כי כל יום יש בו המיוחד. וגם נחלקו בהלכה. אם אדם שכח יום אחד לספור, האם הוא יכול להמשיך לברך? או לא, יש מחלוקת. והמחלוקת היא בעצם מביאה את הצדדים שיש בעניינה של הספירה. אם המצווה היא בכל יום ויום, אז שכח יום אחד, למחרת יש לו מצווה בפני עצמה. כל יום מהימים האלה צריך לספור. אם המצווה היא אחת, אז אם הוא שכח פעם אחת, אז כבר הוא לא עושה את המצווה בשלמות, אז הוא לא יכול לברך. זאת אומרת שבעצם יש שני צדדים לספירה, כי תמיד במחלוקת זה אילו ואילו דברי אלוקים חיים. גם בתורה כתוב באופן כזה שכאפשר להבין את זה בשני אופנים, ולכן יש מחלוקת. זאת אומרת שיש כאן שני צדדים, יש באמת לכל יום ויום ייחדות. ויש גם ליחד הזה איזה עניין שמופיע ביחד, השלימות של היחד. הזוהר כתוב מאוד כמה צריך להיזהר, לא לשכוח. אז אלה ימים מיוחדים שאנחנו צריכים לזכור אותם, וכל יום ויום למצות אותו והייחודיות שלו. באו המקובלים ונתנו לנו קצת איזה הדגמה, שכל יום ויום יש לו איזה מידה מסוימת, ייחוד מיוחד, אבל לדעת בעצם ככה כל השנה כולה, אבל כאן באופן מיוחד בימים האלה כל יום הוא מיוחד, אין יום דומה לו. ואם אדם לא, ביום הזה לא מיצה את היום הזה, לא יכול למחרת לעשות מה שיכול היה ביום הזה. לדעת את ערכם של הימים. אני אביא עוד איזה דבר מדברי הזוהר על הפרשה כאן. רבי שמעון הלך בדרך ואימו רבי אלעזר ורבי אבא, רבי יוסי ורבי חייא ורבי יהודה. הגיעו לתעלת מים. התחלק רבי יוסי ונפל לתעלה ונתרטב. אמר רבי יוסי, אלוואי שלא היו תעלות מים כאלה. אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, אל תגיד דבר כזה. כל דבר שיש בעולם יש לו תפקיד. על אחת כמה וכמה, תעלת מים הזאת, שהיא בכלל הייתה תעלה להוביל מים לשדות, אז ודאי שיש לה חשיבות ואסור להגיד עליה כדברים האלה. אבל כל דבר שיש בעולם יש לו ערך, והקדוש ברוך הוא, כל מה שברא, ברא לצורך. הכל הם משמשים של הקדוש ברוך הוא. פתח ואמר, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. לא כתוב על דברים מסוימים. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אפילו נחשים, עקרבים, מטושים, אפילו אלו שנראים מזיקים, על הכל נאמר, והנה טוב מאוד. כולם שמשים של העולם, מנהיגים העולם, ובני אדם אינם יודעים. אנשים לא יודעים את התפקידים שלהם, אז הם חושבים שיש דברים שתפקידם להזיק, אבל הם לא מבינים. בעוד שהיו הולכים, כשרבי שמעון בר יוחאי אומר משהו, רבי שמעון בר יוחאי הוא חי חיים על טבעים. ועל כן, כלומר, רואים את ההשגחה בחיי רבי שמעון בר יוחאי. אז הנה מה שקורה. בעוד שהיו הולכים, ראו נחש הולך לפניהם. נחש זה מזיק. אמר רבי שמעון, אם הוא הולך לפנינו, הוא הולך לעשות לנו נס. רץ הנחש, הוא פגע בפאה. נחש מסוכן, מי שמסתכל עליו, הוא כבר נפגע. והנחש נלחם עם הפאה, ושניהם מתו. נלחמו זה בזה, ושניהם מתו. הגיעו שם רבי שמעון בר יוחאי והמלווים שלו, וראו את שניהם מתים. אמר רבי שמעון בר יוחאי, ברוך רחמנא שעשה לנו נס, בכל עושה הקדוש ברוך הוא שליחותו, ואין לנו לנהוג קלון בכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא. אז זה כתוב, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, וכתיב יודוך השם כל מעשיך. כלומר רבי שמעון, זה הסיפור הזה הוא מאוד מעניין. רבי שמעון הוא אומר משהו, הקדוש ברוך הוא מסדר לו, הנה, תראו דוגמה, דוגמה חיה. אני אתן עוד את זה נקודה ממה שקורה אצל רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי היה במערה, יצא, והנה הוא רואה שציפורים עפות ויש שם מצודות לציפורים, וכשהוא שומע לימוס, הציפור ניצלת ולא, והמצודה לא תופסת אותה. הוא רואה כאילו בשמיים מכריזים, זאת נתפסת, זאת לא נתפסת, הכל, הוא נוכח בזה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם ככה, אז אני יכול לצאת, הכל מן השמיים, אז אז אני יכול לצאת מהמערה, אני לא צריך להישאר במערה. אם לא הכריזו שאני אתפס, אז אני לא אתפס. אני התפלאתי על הדברים האלה. ככה ירושלמי אומר, מה, רבי שמעון בר יוחאי לפני שהוא ראה את המראה הזה, הוא לא ידע שהכל מן השמיים? הוא לא ידע שהכל בהשגחה, ואם הוא לא צריך להתאפס, הוא לא יתאפס? עכשיו רק כשהוא רואה את זה, אז הוא אומר? הוא ידע. אלא מה? הוא אמר, אסור לסמוך על הנס. בסדר, אז עכשיו שהוא ראה את הדברים הללו, אז מה, אז הוא יכול לסמוך על הנס? מותר לו לעשות את זה? לא, מה השתנה? השתנה בזה דבר אחד, שרב שמעון בר יוחאי פתאום הרגיש שהוא נמצא במדרגה של טבע חדש, שהוא רואה את ההשגחה האלוקית בפועל. אם הוא חי, מי שחי באופן כזה, זה לא נס אצלו, זה הסדר. הוא חי בסדר חדש. כמו הדוגמה הזאת שאנחנו רואים, רב שמעון אמר, הכל עושה מעשה נס, הקדוש ברוך הוא מראה. איך חושבים שהנחשים הם רק מזיקים? תראו איך שהם מועילים. זו הייתה המדרגה של רבי שמעון בר יוחאי. הוא ראה את ההשגחה, לא האמין שהכל מושגח, ידע שהכל מושגח, הוא ראה, הוא נוכח. כיוון שהוא נוכח, אז הוא יכול גם ככה להתנהג, שלא על הסדר הרגיל, אלא הוא כבר לא, זה לא נקרא לסמוך על הנס, זה הוא כבר נמצא במדרגה של טבע עליון.